אז בנושא הזה של מחילה או בקשת מחילה, אז יש כמה נקודות שמופיע במכתבים של הרבי, שככה כדאי לסכם כמה דברים בעניין. קודם כל, ברור שיש ציווי על הפוגע, על המעליב, שהוא צריך לבקש סליחה מהאדם שהוא העליב אותו, פגע בו. אבל באותו מידה, יש גם ציווי על הנפגע, על הנעלב, שהוא באמת ימחול. שהוא לא ישמור טינה בלב על זה שמישהו פגע בו, אלא גם הוא מצווה על ידי הקדוש ברוך הוא, באמת לנקות את הלב שלו ולא לשמור טינה. ובמיוחד, כותב הרבי באחד המכתבים, שכל יהודי מבקש ורוצה שהקדוש ברוך הוא ינהג איתנו באותו מידה, כשאנחנו לא תמיד עושים מה שצריך לעשות, ובמיוחד שיש תקופות בשנה שנקרא חודש אלול, ותקופות דומות שיהודי מבקש מהקדוש ברוך הוא סליחה, ובהחלט רוצה שהקדוש ברוך הוא יסלח לו, אז האדם מצידו צריך לנהוג לפחות באותו מידה, לסלוח לאחרים כשהוא נפגע מהם, ואז בעצם הקדוש ברוך הוא גם לנו, יעשה בדיוק אותו הדבר. נקודה נוספת כתוב, שמישהו פוגע באחר, על אחת כמה וכמה אם זה הגיע למצב שהוא פשוט הרים עליו יד, ואחרי זה הוא רוצה לבקש מחילה וסליחה, אז צריך להשתדל שלא מספיק שרק הפוגע או המרים יד ניגש באופן אישי לנפגע וביקש ממנו סליחה. צריך שכל אילו שיודעים שהיו נוכחים, שמודעים למעשה שקרה, שהם גם ידעו שהתבקשה סליחה והוא התנצל על המעשה. לא מספיק שזה נעשה בינו לבין עצמו, הדבר הזה בהחלט צריך לדעת. עכשיו, בהחלט זה לא קל לבקש סליחה. לפעמים זה לא נעים, לפעמים אנחנו מאוד מאוד רוצים להתנצל על משהו, אבל אנחנו לא מרגישים נוח לעשות את זה ודוחים את זה רק בגלל האי נעימות. רבי, אחד המכתבים, כותב דבר מעניין. נכון שזה לא נעים לבקש את הסליחה, יש בזה קושי מסוים. צריך להשתמש בקושי הזה, זה ישמור עלינו לא לפגוע פעם הבאה. כי אם אנחנו נדע איזה קושי יש לנו לבקש את הסליחה, אז פעם הבאה שנרצה לפגוע או נכנס, שנרצה להגיד מילה, אני עדיף לא להגיד, כי אז עוד הפעם לעבור את הפעולה הזו לגשת ולבקש סליחה, אנחנו רוצים לחסוך מאיתנו את הקושי הזה, אז זה שזה קשה זה נכון, צריך להשתמש בזה שזה יעזור לנו, שלא נגיע לזה פעם נוספת. עוד נקודה מעניינת שמופיעה בכמה מכתבים, שמזה נראה עד כמה הנושא הזה של בקשת מחילה על פגיעה, אפילו שלפעמים הפגיעה היא קטנה, ובוודאי אם הפגיעה היא גדולה, כמה זה מאוד חשוב ומשמעותי להמשך החיים. למשל, זו כתב לרבי שכספים לילדים הרבה זמן, ומבקשים ברכה לילדים. אז הרבי ברור מברך אותם לילדים, אבל הרבי נותן גם נקודה שהם צריכים לחשוב עליה. הרבי כותב שייתכן שבזמן שאחד מהצדדים, או הבעל או האישה, כשהם היו עדיין במה שנקרא בהצעות שידוחים כאלה ואחרים, עד שבסופו של דבר ברוך השם התחתנו. אבל בינתיים הוא נפגש אולי עם אחרות שבסוף לא יצא מזה כלום, או היא נפגשה, וייתכן שלפעמים נוצר איזושהי פגיעה ממישהו, ועזבו את ההצעה בצורה שהשאירו מה שנקרא טעם לא טוב. אז הדבר הזה יש לו בהחלט משמעות שהוא יכול לפגוע בעתיד בזוג, אפילו בהתפתחות החיים התקינה. לכן אם רואים שיש איזשהו קושי, אז צריך ללכת אחורה ולראות האם בדרך אולי מישהו נפגע מאיתנו בנושא הזה של נישואין, וזה ישחרר מעצורים גם לאחר מכן. אותו הדבר, באותו מידה הרבי כותב לזוג, שהיה נשוי בזיווג שני. זאת אומרת, היו גירושים קודמים. ובזיווג השני גם נוצרו שם בעיות מסוימות בשלום בית. הוא כתב לרבי שהוא בזיווג שני, ועוד פעם יש בעיות בשלום בית. הרבי גם פה מעורר אותו שייתכן שאולי הגרושה הראשונה לא נשאר שם אולי איזושהי פגיעה, וזה יכול להפריע גם בהמשך להתפתחות. למה? כי הגמרא אומרת שזיווג שני זה לפי מעשיו של האדם. זה מאוד תלוי במעשים שלו. אז אם המעשים שלו, ההתנהגות שלו לא לגמרי טובה, יכול בהחלט לפגוע בזיווג עצמו. ולכן צריך לראות, לבקש מחילה. הרבי הוסיף באחד המכתבים, הוא אומר, כנראה שאותו יהודי כתב ככה שהוא היה רוצה לבקש מחילה מהגרושה הראשונה, אבל הוא כבר לא יודע איפה היא נמצאת, הוא לא יודע אפילו איפה למצוא אותה. הוא מאוד רוצה, אבל הוא לא יודע איפה היא נמצאת. היא כבר עברו הרבה שנים ואין לו מושג. הרבי כותב לו במכתב, אותו אחד, אתה צריך לבקש מחילה, אבל אתה לא יודע איפה היא נמצאת, אז יש עיצה. תאסוף 10 יהודים, מניין של יהודים, ולפניהם תצעיר שאתה מבקש מחילה וסליחה מפלונית, פת פלוני, וביום שתדע איפה היא אז תבקש, אבל עצם העשייה הזו בפני 10, בפני מניין מישראל, יש לו גם כן כוח לפעול שהוא יתקן את העניין, וזה יעזור לו בעזרת השם בהמשך החיים. בכל פנים רואים עד כמה חשוב העניין הזה, בוודאי לא לפגוע, אבל גם אם פוגעים, כמה חשוב לבקש מחילה ולהתנצל, ובאמת, וזה חובה על שני הצדדים, חובה על הפוגע, באותו מידה חובה על הנפגע גם כן למחול ולקבל את זה בשמחה ובטוב לב.